ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, נפלאות התבונה, מוח, טכנולוגיה, מדיטציה ומה שביניהם. יצא קליט. אני מתרגש, זה הפודקאסט הראשון שאני מוציא והפרק הראשון שאני מוציא אחרי שדיברתי על זה הרבה זמן. קוראים לי אמיר, אני הולך לדבר על דברים שמעניינים אותי. למדתי מדעי המחשב ובתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, בעיקר היסטוריה ופילוסופיה. תכנתתי במייקרוסופט וניהלתי שם צוות, עבדתי בסטארט-אפים, ובימים אלה אני עושה תואר שני במדעי המוח. בין לבין התנסיתי ותרגלתי הרבה סוגים של מדיטציות ויוגה, בתקווה שיצליח לדחוף הכל לפודקאסט אחד קוהרנטי. בואו נתחיל. זה פרק פיילוט. ברוב הפרקים אני מתכוון לארח אנשים, אבל בפרק הזה אני אדבר על נושא שמעניין אותי, וסביבו אני עושה את התזה שלי. הקשר בין מוח, טכנולוגיה והתמכרות, או בשם הרחוב שלו. מה קורה למוח שלך כשאתה באינסטגרם? בפרק הזה אני אציג מנגנונים נוירולוגיים שרשתות חברתיות משתמשות בהן בשביל להפוך את חוויית השימוש לממכרת יותר. נדבר על הדרך בהתמכרות והרגל נוצרים במוח האנושי, נתחיל בהסבר קצר על המוח ועל החלקים העיקריים בו. נעבור לדבר על דופמין, ויסות דופמין, המסלולים שעובר במוח ואיך הם יוצרים ומחזקים הרגלים שנוגעים לשימוש בסמארטפון. ואיך כל זה קשור להישרדות קופים, מיץ ענבים ולמה קשישים פרקינסון התחילו להתמכר לקזינו. צירפתי בסוף הפודקאסט מאמרים וספרים שמהם לקחתי את הנתונים והממצאים, אז אם בא לכם להרחיב, תוכלו להיכנס אליהם אחר כך. אתה יושב עם החבר הכי טוב שלך. לא ראית אותו חודשים. הוא יושב מולך ומסתכל עליך. אתה מסתכל עליו ומקשיב לו, באמת, כמו שאמורים להקשיב. התגעגעת אליו. פתאום, הטלפון רוטט. קיבלת הודעה. החבר הטוב שלך ממשיך לדבר, אבל אתה כבר לא שם. אתה פשוט חייב להסתכל. מה בעצם קרה פה? אלוני דן, עיתונאי הארץ, כותב: מהו בעצם הצליל הזה? מדוע כל כך מפתה, כל כך מזמין, כל כך מושך? כי זהו הצליל של הפוטנציאל. זהו הצליל שיכול להיות כל דבר בעולם. הצליל שמגלם אינסוף אפשרויות. והצליל הזה ינצח את השיחה הממשית דווקא משום שהוא הדבר שטרם קרה, שטרם התברר. האדם שמדבר עכשיו עם חבר הוא אחד, וגם החבר הוא אחד, ויחד הם שניים. אבל הצליל הלא ידוע שבוקע מהנייד הוא הרי כל השאר, כל העולם. הוא אמא ואבא ואח, וחבר ובוס ואקסיט. סוף ציטוט. היחסים שלנו עם טכנולוגיה מורכבים. טלפונים שינו את הדרך שבה אנו חווים את העולם בכלל, ואת התקשורת החברתית שלנו בפרט. אנחנו מבלים הרבה מהזמן שלנו בטלפון. אם אתם באוטובוס תעיפו מבט מסביב, אולי תראו איזה ווירדו אחד שמסתכל החוצה מהחלון במקום לענות להודעות בוואטסאפ או משהו. כמה זמן זה הרבה? אנחנו בדרך כלל נוטים להעריך בחסר את כמות הזמן שאנחנו מבלים ברשתות חברתיות. לפי אפליקציית הניטור אפאני, ב-2021 בילינו כמעט 5 שעות ביום במכשיר הנייד, שכ-70% מהזמן הזה בילינו ברשתות חברתיות, כמו פייסבוק, טיק טוק, וואטסאפ ואינסטגרם. דרך אגב, זמן השימוש לפני שהמציאו את האייפון ב-2007 היה בערך 18 דקות ביום. יחי ההבדל הקטן. אתם יכולים לעשות את הניסוי הזה לבד. תנחשו כמה שעות אתם מבלים בטלפון ביום, ואם אתם אמיצים, תחפשו סקרין טיים באייפון, ותכתבו לי כמה שעות שימוש יומיות באמת יש לכם. כמעט שליש משעות הערות שלנו, ואחוז גבוה אפילו יותר מהזמן הפנוי מטווחים על ידי שימוש בטלפון סלולרי. בלי לספור את הזמן שאנחנו מבלים בפייסבוק ווואטסאפ במחשב. ומה שהכי מעניין זה שלא באמת בחרנו בזה. אני לא יושב לכתוב החלטות לשנה החדשה ואומר שאני רוצה להתקשר לסבתא, להתאמן פעמיים בשבוע ולבלות לפחות 3 שעות ביום באינסטגרם. אנחנו פשוט נשאבים לזה, ומעניין לנסות להבין למה. מי שמכיר את אדם אלטר, הוא גם כתב את הספר Irresistible, וגם יש לו הרצאת TED סופר מוכרת על טלפונים וטכנולוגיה והתמכרות. אז הוא מציג ממצאים, לפיהם כשאתם מתכננים לבלות בפייסבוק דקה, אתם מבלים שם בממוצע 20 דקות. זה המון, זה כוח משיכה חריג. בשביל לבנות מכנה משותף, ניקח רגע להסבר קצר על המוח האנושי, המרכיבים שלו והחלקים העיקריים בו. בכמה דקות הבאות יהיו קצת מונחים טכניים, רק אם תרצו להרחיב. אני אסכם הכל במילים פשוטות. המוח האנושי מחולק ל3 חלקים עיקריים. גזע המוח, החלק הקדום ביותר במוח שנמצא ממש בבסיס הגולגולת, ומחבר את המוח לעמוד השדרה. הוא אחראי על תפקודים פיזיולוגיים בסיסיים כמו הכרה, ויסות חום, הפעלת שרירי הנשימה, ובהקשר שלנו גם הנוירונים שמפרישים דופמין נמצאים בגזע המוח. עוד על זה בהמשך. כשאנחנו במצב של צמח, קיימת פגיעה בחלקים אחרים של המוח, אבל גזע המוח עדיין פעיל. בלעדיו לא מתאפשרים חיים. החלק השני הוא הצרבלום, שעליו לא נתעכב היום, והמוח הגדול, או הסרברום, שמהווה את רוב הנפח של המוח האנושי. הוא מחולק לשתיים, שתי מספרות, שלמרבה הבלבול כל אחת מהן שולטת בצד ההפוך של הגוף. שמאל וימין, סימטריות, שמחוברות ביניהם בכמה נקודות. אלה שלושת החלקים העיקריים שמרכיבים את המוח, גזע המוח, צרבלום וסרבלום. אבל איך המוח שלנו מעביר מידע? איפה הקסם קורה? האמת היא שאופן הפעולה שלו כל כך יעיל, שאפשר לומר שהרבה מעולמות הבינה המלאכותית, זיהוי קול, נהיגה אוטונומית ועיבוד תמונה, נשענות על מודל שדומה למודל של המוח האנושי. יככבו בו שלושה מושגים מדעיים, גוף התא, דנדריט ואקסון. שלושת המושגים האלה מרכיבים את הנוירון, היחידה הכוללת במוח. במוח שלנו יש עשרות מיליארדי נוירונים שפרוסים כרשת ענקית. אני תכף אפשט ואשתמש במושגים מוכרים יותר, ואת המושגים המדעיים תוכלו לשמור להרחבה בהמשך. מתוך מכון דוידזון למדע, אפשר לחלק את הנוירון לשלושה חלקים עיקריים, גוף התא, הדנדריט והאקסון. המידע עובר במערכת העצבים באופן חד-כיווני, מאקסון של תא אחד, אל הדנדריטים של התא הבא, דרך גוף התא לאקסון ושוב לדנדריטים של התא הבא בתור. כל נקודת מפגש כזו בין אקסון של תא אחד לדנדריט של התא הבא נקראת סינפסה. סוף ציטוט. אפשר לחשוב על נוירון בודד כמו עץ. השורשים שלו הם הדנדריטים, או נקודות המגע שלו עם נוירונים קודמים ברשת, הגזע זה גוף התא, והענפים או אקסונים הם נקודות המגע שלו עם הנוירונים הבאים ברשת. נוירונים לא באמת נוגעים אחד בשני, אלא משחררים נוירוטרנסמיטור. זהו, מעניין לחשוב שהמודל הזה כל כך יעיל, שמידלו או לקחו את הקונספט של רשת נוירונים למדעי המחשב. ולא יודע, שאתם שומעים על אינטליגנציה מלאכותית, למידה עמוקה, זיהוי דיבור, נהיגה אוטונומית, או אם יצא לכם לראות את התמונות היפות האלה שכל מיני מנועי בינה מלאכותית מוציאים, מידג'רני וכאלה. זהו, אז כל אלה מתבססים על מודל ממש דומה למודל של המוח האנושי, של נוירונים שמחוברים ביניהם בשכבות, סוכמים קלטים, ואם הקלטים האלה עוברים סף מסוים, משתחרר אות לכל הנוירונים הבאים בתור. אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להיכנס לרשתות נוירונים בוויקיפדיה, ועם הציורים שם קצת יותר קל להבין, מה שהסברתי עכשיו. חוץ מזה שגם את התמונה של הפרק הספציפי וגם את התמונה של כל הפודקאסט, עשיתי במנוע בינה מלאכותי של מידג'רני. מי שמכיר, זה מין מנוע כזה שמבוסס על למידה עמוקה ועל רשתות נוירונים שכרגע דיברנו עליהם, ואתה פשוט נותן לו טקסט. אתה נותן לו טקסט והוא מייצר לך תמונות ממש יפות. אני כתבתי משהו כמו, תסתכל על מחשב כשסמל של פייסבוק צף ברקע עם אווירה עגומה, והוא הוציא את התמונה ממש ממש מגניבה הזאת. לכו צחקו, מידג'רני. אז יש לנו את המוח שבנוי משלושה חלקים עיקריים, ובכל אחד מהחלקים האלה יש מיליארדי נוירונים שמתקשרים ביניהם, ופה הקסם קורה. עכשיו, יש לנו את המבנה הבסיסי של המוח, נצלול עמוק יותר אל תוך אחת המערכות שגורמות לנו לייצר רגלים, או את הסמן הקיצוני שלהם התמכרויות, ועל מולקולה אחת קטנה שבטח שמעתם עליה כבר הרבה, דופמין. נבין איך היא רלוונטית גם לחולי פרקינסון, וגם לזה שאתם לא יכולים להניח את הטלפון על השולחן ליותר מ-10 דקות רצופות. ולמה אלי הספר אומר, תקשיב אמירו, יש לי סיפור והסיפור עצוב, עגום, סדנס. האינסטגרם הזה השטן לא ברא אותה, listen to me. היא מכירה אותי יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי. ואם אין אני לי מי לי, תאמין לי לא יעזור בדין. בהפסקה שהוא לוקח בין צד שמאל לצד ימין כשהוא מסדר לי את הזקן. אז אחרי שביזיתי את עצמי וחזרתם לקשב אפשר להמשיך. דופמין הוא מולקולה שאחראית על תפקודים רבים במוח, שהעיקרית ביניהם היא יוצאה לפועל של תנועה. חולי פרקינסון למשל סובלים ממוות של תאים דופמינרגיים או תאים שמפרישים דופמין באזור שנקרא SNC, סובסטנציה נגרה קומפקטה, שנקרא ככה בגלל שהוא בצבע שחור ונמצא בגזע המוח, עליו כבר דיברנו קודם. כשעושים דיסקציות או ניתוחים למוח ממש אפשר לראות את החלק הזה, הוא בולט בצבע שלו. חוסר עודף בדופמין באזורים מסוימים מתבטא במגוון רחב של מחלות. סכיזופרניה, פרקינסון, דיכאון, הפרעה דו-קוטבית והפרעת קשב, שכולן נגרמות בין השאר מעודף או מחסור בדופמין. ותרופות שמטפלות בהפרעות האלה כמו ריטלין ואטנט עובדות, בין השאר, על העלאת רמת הדופמין במוח בשביל להחזיר אותן לרמת תקינה. למי שמעוניין לשמוע עוד על דופמין ועל ההשפעה שלו על המון תהליכים בגוף, אני ממליץ על הספר The Molecule of More, שמדבר בהרחבה על הקשר של דופמין לאהבה, סקס, יצירתיות והתמכרות, הוא גם מאוד קריא ומעניין. רוצו לקינדל. בהמשך נבין איך רשתות חברתיות גורמות להפרשה מוגברת של דופמין. ספציפית, נתמקד בדופמין שנמצא במסלול הגמול של המוח. מסלול במוח הוא למעשה כמות גדולה של נוירונים, שיוצאים מאזור אחד ושולחים אקסונים, זוכרים, ענפים, אל אזור אחר במוח. קצת כמו כביש מהיר שמקשר בין שתי ערים גדולות. ספציפית, נתמקד במסילה עצבית שנקראת המסילה המזולימבית, שאחראית על תגמול ועונג, שיוצאת מאזור שנמצא בגזע המוח. אם מעניין אתכם המושגים, הוא נקרא VTA, ומגיע למערכת הלימבית, וספציפית לגרעין האקומבנס, שהוא קריטי לתהליכים רבים שקשורים בגמול ועיבוד רגשי. אם נזכר במה שלמדנו קודם, גרעין האקומבנס, שהוא חלק מהמערכת הלימבית שנמצאת בסרברום, הוא החלק המאוחר והגדול יותר של המוח. בתוך הסרברום הוא נמצא בחלק עתיק יותר שנקרא המערכת הלימבית, שבטח שמעתם עליה. המערכת הלימבית אחראית על רגשות, עיבוד רגשי, זיכרון, מוטיבציה וגם על הרגלים שמעניינים אותנו. מערכת הגמול מופעלת כשאנחנו נחשפים למתגמלים הטבעיים שלנו, אוכל, קשרים חברתיים ופעילות מינית. התברר שהאזור הזה מופעל, חיות ובני אדם בפרט יחזרו על התנהגות שגרמה לאזור הגמול לפעול. כשאני אוכל, מתפוצץ מצחוק בשולחן מלא חברים טובים ומקבל הודעה מהקראש הנוכחי שלי, מנגנון הגמול במוח נכנס לפעולה. נוירונים ב-VTA מופעלים, משחררים דופמין בגרעין האקומבנס, ומעוררים אצלי תחושות גופניות טובות, שבתורן גורמות לי להרגיש טוב, ולרצות לחזור על התנהגות שגרמה לי להגיע לתחושות האלה. למעשה, אפשר לדלג על החיפוש המתיש אחרי אוכל טעים, מי יכול להזמין טוב במסעדה החדשה של יובל בן אריה, או מקשקושים כמו סקס ואהבה, ולגרות ישירות אזורים במוח שיגרמו לתחושות האלו. אזורי הגמול במוח התגלו כמעט בטעות. בניסויים שנעשו בשנות ה-50 על ידי אוץ ומילנר, הם השתילו אלקטרודה במוח של עכברושים, וניסו להראות שעכברושים שיקבלו שוק חשמלי למוח, בתגובה ללחיצה על ידית, יברחו לקצה השני של הכלוב. שוק חשמלי הוא לא נעים. להפתעתם, אחד מהעכברושים לא רק שלא ברח בתגובה לשוק החשמלי, אלא נראה שהוא ממש נהנה ממנו. למעשה, הוא לחץ על הידית 7,000 פעמים, סירב לשתות ולאכול, עד שהוא מת מתשישות כעבור 12 שעות. אנחנו יצורים מורכבים, וחלק מאיתנו נהנים מרמה מסוימת של כאב, אבל זה בדרך כלל לא המקרה עם עכברושים. ושרצו לבדוק מה לא בסדר בעכברוש הזה, הסתבר שהאלקטרודה זזה קצת, וחשמלה אזור אחר במוח, את אזורי הגמול שדיברנו עליהם. אזורי הגמול במוח התגלו. התחילו לחקור את הקשר ביניהם לבין תחושות טובות, הרגלים והתמכרויות. בניסוי ההמשך התברר שהחולדות המשיכו ללחוץ על הדוושה בצורה אובססיבית, והניחו למען הלחיצות את שאר ההתנהגויות שחיוניות להישרדות שלהם. ואפילו עכברושית מפתה לא הצליחה להזיז את העכברוש העקשן מיידית. צירפתי סרטון לפודקאסט הזה שמסביר על הניסוי ומדגים ניסוי דומה שנעשה בבני אדם שסבלו מדיכאון קליני. כן, ממש החדירו גם להם אלקטרוד על הראש שגירתה ישירות את אזורי הגמול. כנראה שהניסוי הזה לא היה מאושר היום, אבל בניגוד לחולדות הם יכולים גם לדבר ולתאר את התחושות שמפעילים את האזורים האלו. ממש מעניין, יש שם איזה מישהי שסובלת מדיכאון קליני ונתנו לה ידית כזה שיכולה לחשמל את עצמה, ואז היא מחשמלת את עצמה ומתחילה לצחוק ולספר בדיחות, וממש זה, ממש רואים איך זה מפעיל אותה. זה מטריד ומעניין. לכו לראות אחר כך. בהנחה שאנחנו לא רוצים לבחור באופציה המפתה, שנראה כאילו יצא מהספר עולם חדש מופלא של אקסלי, לא נותר לנו אלא לנסות להרגיש את התחושות הנעימות האלה מהמתגמלים הטבעיים שלנו, או לתרגל מדיטציה ולוותר להשתוקקות לתחושות נעימות בכלל. אבל זה כבר לפרק אחר. בצורה פשטנית, במהלך מיליוני דורות, האבולוציה עבדה בשביל להגדיל את סיכוי המין שלנו להמשיך להתקיים, או הסיכוי שלנו לשרוד ולהתרבות. התנהגויות שמגדילות את הסיכוי לזה מתוגמלות על ידי תחושות חיוביות. פעולות כמו סקס, אוכל או אינטראקציות חברתיות מובילות לתחושות טובות, שבתורן ישחררו דופמין, ויגנו את ההתנהגויות שהובילו אליהן בצורת הרגל. מה זה בעצם הרגל? הרגל מורכב משלושה חלקים עיקריים, סימן, התנהגות ותגמול. חלק גדול מההתנהגויות שלנו למעשה הרגלים אוטומטיים שאנחנו לא מודעים אליהם. סימן או טריגר הוא חלק שגורם לנו להפעיל את הרצף האוטומטי של ההרגל. טריגר יכול להיות למשל להתעורר בבוקר, להיכנס הביתה, או לראות את נורת ההתראה של הסמארטפון פועלת. ההתנהגות היא הפעולה שתגיע בצורה אוטומטית אחרי ההרגל. למשל לצחצח שיניים, לפתוח את המקרר או לבדוק התראות באינסטגרם. והתגמול הוא התחושה הנעימה שמגיעה אחרי, שבין השאר משחרר דופמין, ואחראית לעיגון הפעולה בצורה של הרגל. למשל, הרגשתם בודדים, משועממים, או שראיתם את נורת ההתראה של הסמארטפון עובדת. זה הסימן. נכנסתם לאינסטגרם וראיתם חברה בסנטוריני, או כלב מנגן בכינור, או בקשת עוקב חדשה מהבחור או הבחורה החמודה שהיו איתכם בצבא. כתוצאה מזה הרגשתם טוב. דופמין השתחרר וקיבע את הסימן וההתנהגות. בפעם הבאה שתרגישו בודדים, בלי לשים לב, תיכנסו לאינסטגרם, ותרגישו טוב. נוצר הרגל. ברגע שנוצר הרגל, התנהגות הופכת אוטומטית, וקורית באופן כמעט בלתי מודע. אם למישהו יצא להיות כמה ימים במרחב שאין בו טלפון, כמו המידברן, ריטריט מדיטציה, סתם באיזה יום כיפור מסורתי, או אפילו אם נגמרה לכם הבטריה לכמה שעות, אתם פתאום מרגישים כמה הרגל של שימוש בטלפון טבוע בנו. מין הושטה אימפולסיבית של יד לכיס בשביל להסתכל על הטלפון בתגובה לכל מיני סימנים, שהם החלק הראשון בשרשרת ההרגל. שמתי לב אצלי למשל שזה קורה בעיקר ברגעים של שיעמום, או חוסר נוחות חברתית, אני מין מחפש את הטלפון, למרות שהוא בכלל לא שם. בגלל שהוא לא שם, אנחנו שוברים את שרשרת ההרגל ומצליחים להיות מודעים אליו. באופן כללי זה מעניין לחקור את עצמנו ולראות איזה הרגלים יש לנו שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. אם כן, מערכת התגמול שלנו משחררת דופמין באזורים מסוימים, מאגנת הרגלים ואמורה להגדיל את סיכויי ההישרדות שלנו. חוץ מהמתגמלים הטבעיים יש סמים וחומרים מסוימים שמעלים את רמות הדופמין בלי לתרום בצורה ישירה לסיכויי ההישרדות שלנו. למעשה, דופמין משחק תפקיד מרכזי כל כך בפיתוח הרגלים והתמכרויות, שהדרך לבדוק את פוטנציאל ההתמכרות של חומר מסוים היא לראות בכמה אחוז הוא מעלה את רמת הדופמין, ובאיזה מהירות הדופמין הזה משתחרר. בניסויים במחרסמים, נראה שבין המתגמלים הטבעיים, שוקולד מגדיל את כמות הדופמין באזורי הגמול ב-55%, סקס ב-100%, ניקוטין ב-150%, וקוקאין ב-225%. אמפיטמינים שנמצאים בסמי רחוב מסוימים וגם בתרופות, כמו הטנט, מעלות את רמות הדופמין במוח ב-1000%. קל לנו להבין שסקס ואוכל משפרים את סיכויי ההישרדות שלנו, אבל כנראה ששימפנזה שמכורה לקוק לא תטפס גבוה בהיררכיה של השבט. בקיצור, אתם יכולים למחוק את הטינדר, לזרוק את הסיגרת ולרוץ לבית המרקחת הקרוב לקנות הטנט. גם קנאביס מעלה את כמות הדופמין במוח. סמים פסיכדליים כמו LSD ו-MDMA עובדים יותר על קולטנים של סירוטונין, שהוא חומר אחר שגורם לנו לתחושות נעימות, אבל שניהם מעלים גם את כמות הדופמין במוח. לרומנטיקנים בקהל שסרקו ב-FMRI, עוד על זה בהמשך, אנשים אוהבים, ראו גם אצלם פעילות מוגברת של אזורי תגמול ב-VTA. אנחנו יצורים חברתיים, הקוראים הנלהבים של קיצור תולדות האנושות. בטח זוכרים שנועדנו לחיות בשבטים קטנים, של עשרות פרטים. לפי תיאוריית המוח החברתי, אזורים שלמים במוח שלנו התפתחו בשביל לשפר את התקשורת, הדינמיקה והיציבות החברתית בתוך קבוצה. זה מאפשר לנו לגדל ילדים, לתקשר אחד עם השני וליצור קבוצות יציבות יותר. FMRI היא שיטה דימות, שמאפשרת לראות בזמן אמת איזה אזורים במוח פועלים בתגובה לגירוי מסוים. נראה שאזורי הגמול שדיברנו עליהם פועלים בתגובה לרגשות ופרצופים חיוביים, אבל גם בציפייה לפידבק חיובי כשאנחנו פעילים ברשת חברתית, בתגובה ללחיצה על כפתור הלייק, ובצפייה בתוכן שאלו משתמשים אחרים. צירפתי את המאמרים שהם מתייחסים לזה. הממצא הזה לא מפתיע את מי שפעיל ברשתות החברתיות ומכיר את הבאז הזה שהוא מקבל, אחרי שהוא מעלה תוכן ומקבל תגובות חיוביות. אם נסכם את החלק הזה, התפתחנו בשביל לשרוד ולהתרבות. דופמין מופרש עבור התנהגויות שמעלות את סיכויי ההישרדות שלנו או המתגמלים הטבעיים, ועוזר לנו לקבע אותם כדי שנחזור עליהם בהמשך. התנהגות חברתית חיובית חיונית להישרדות שלנו, ולכן משחררת דופמין. ומחקרים הראו שלא רק התנהגות חברתית מפעילה אזור התגמול במוח, אלא גם קשרים ברשתות חברתיות מפעילות אזור התגמול במוח בצורה דומה. כלומר, הרשתות החברתיות התלבשו על מתגמל טבעי, שחשוב להישרדות שלנו, והצליחו להפעיל אותו בצורה עקיפה. אני לא יודע כמה אתם פעילים ברשתות חברתיות, אבל תנסו להיזכר רגע בתוכן שהעליתם, או בתמונה שראיתם, ואיך הבאז הזה הרגיש בגוף, שקיבלתם עוד ועוד תגובות חיוביות ולייקים, והרגשתם מין צורך אימפולסיבי כזה לרענן את העמוד בהתחלה ולהמשיך להעלות את התוכן בהמשך. אני לא סופר פעיל ברשתות חברתיות, אבל אני זוכר שלפני שנתיים בערך העליתי סרטון שלי מנגן בפסנתר או משהו, וקיבלתי עליו הרבה תגובות חיוביות. בשלב הזה כבר הכרתי קצת את התיאוריה סביב התמכרויות ורשתות חברתיות ושחרור דופמין, וממש הרגשתי פיזית את הרצון שלי להישאב לאיזה לופ של רענונים ולייקים, אז אמרתי, טוב, אמיר, קח את הטלפון, שים אותו בחדר לשעתיים, וזה עזר. אבל זה מעניין כמה אני יכול לדבר על זה בצורה אינטלקטואלית, דופמין, שחרור דופמין, ולהבין את המנגנונים האלה, אבל עדיין להישאב לזה לגמרי. תגמולים חברתיים ממש עובדים עלינו, וזה מעניין להרגיש את זה על עצמנו. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו, לפני שאני אתן דוגמאות קונקרטיות לאיך רשתות חברתיות מפעילות מנגנונים נוירולוגיים, היא ה-Prediction Error Theory, תיאוריית חיזוי שגיאה. הסתבר שהתפקוד של דופמין במוח שלנו יותר מורכב מתגמול פשוט. אני מניח ששמעתם על הניסויים של פבלוב והכלבים. צלצול בפעמון שהגיע לפני האוכל גרם לכלב לרייר, עוד לפני שהאוכל הגיע. בשנות ה-80, פרופסור שולץ משוויץ וקבוצת המחקר שלו בדקה את הפעילות החשמלית בנוירונים באזורי הגמול אצל קופים. הקוף צפה במסך טלוויזיה, וכל פעם שהופיע תמונה מסוימת, הקוף קיבל מיץ ענבים, שזה המקבילה הקופית לכנאפה, או סביח עובד, או מה שעושה לכם את זה. דרך אגב, שאחותי הקריאה לאחיינית שלי, בת 5, חלקים נבחרים מהפודקאסט, כל מה שבלי סקס וקוקאין, אז היא אמרה לה, תקשיבי, אמא, הפודקאסט הזה לא כזה מעניין, אבל הקטע על המיץ ענבים והקופים ממש יפה. קיצר, זה החלק היחיד שהיא אהבה. אז, בהתחלה, לפני שהתקיימה למידה, כמו שהיינו מצפים, הקוף ראה תמונה ולא הגיב אליה, קיבל טיפת מיץ, שהיא כאמור תגמול חיובי, קופים אוהבים מיץ ענבים, ונראה פעילות מוגברת של נוירונים באזורי הגמול. הדבר המפתיע היה שתוך כדי שהקופים למדו את הקשר בין התמונה לבין התגמול, הנוירונים פעלו בצורה מוגברת כבר בזמן שהם ראו את התמונה. אבל בזמן התגמול עצמו, אם הם באמת קיבלו מיץ כפי שציפו, הנוירונים לא יגבירו את הפעילות שלהם. אבל אם הקופים ציפו למיץ ולא קיבלו מיץ, הנוירונים באזורי הגמול העטו את הפעילות שלהם. כלומר, פחות דופמין הופרש. אחזור לזה שוב. אחרי שאנחנו לומדים את הקשר בין גירוי לבין תגובה, הפעילות של דופמין במוח למעשה צופה, או עושה פרדיקציה, לכן התיאוריה נקראת Prediction Error Theory, לתגמול שאנחנו אמורים לקבל. אם התגמול הוא אכן התגמול שלא ציפינו, המצב יישאר בדיוק אותו דבר. אבל אם התגמול נמוך מהציפיות שלנו, פעילות אזורי הדופמין תרד. לפי שולץ, זאת הדרך של המוח שלנו לתקן הרגלים. אמרנו שהפרשה של דופמין מסייעת ביצירת הרגל או התמכרות, וחוסר בדופמין גורם להתנהגות מסוימת להיפסק. אני אתן דוגמה וזה יהיה קצת יותר ברור. אני מגלה שפתחו בית קפה חדש בשכונה, שמגיש קורסונים מדהימים. אני אעבור על ידו בפעם הראשונה, ומתוך סקרנות אלך לקנות קורסון. הביס הראשון ימלא את הפה שלי בטעמים של נוגת, קרנש, קדים וחמה. הללויה! המוח שלי יגיב בהפרשת דופמין, שיחזק את הקשר בין המראה של המאפייה לקניית קורסון. כעבור חודש של קורסון עם אלוהים, מתחיל להתאבות הרגל. ברגע שאני רואה את המאפייה, אני הולך לקנות קורסון. בתוך הראש שלי, רק מעצם זה שראה את המאפייה, הנוירונים הדופמינרגיים ייכנסו לפעולה, או הנוירונים שמפרישים דופמין, ויצרו תחושה חזקה של השתקקות לקורסון. אבל הביס עצמו, שהוא בדיוק אותו ביס, עשיר בנוגת, קרן, שקדים וחמה, שנשאר אותו דבר, לא יגרום לשום עלייה בכמות הדופמין במוח שלי. כעבור כמה ימים פיתרו את השף, וקיבלו במקומו חובבן. אני כמובן לא יודע מזה. צועד ליד המאפייה, וכהרגלי, נכנס לקנות קורסון. אני לוקח ביס מהקורסון הבינוני, והפעילות של זרי הדופמין שלי יורדת. מה שמסייע לנתק את ההרגל, תקנה קורסון שאתה רואה את המאפייה. כלומר, האבולוציה לימדה אותנו שחיזוי חיובי, או גמול גבוה ממה שציפינו, הוא התנהגות רצויה. ואנחנו רוצים לחזק אותה. וחיזוי שלילי הוא נורא, ועלינו לפרק את ההרגל שגרם לו. עשינו סיבוב ארוך בשביל להבין איך הרגל נוצר במוח, למה הרגלים חשובים אבולוציונית, איזה התנהגויות נחשבות כטובות אבולוציונית, ועל מנגנון ה-Prediction Error Theory, שאחראי על שבירה ושימור של הרגלים. רוב הרשתות החברתיות שאנחנו משתמשים בהן הן חינמיות, לכן המודל העסקי שלהן צריך להתבסס על פרסומות. בשביל שמודל עסקי שמבוסס על פרסומות יצליח, צריכים להתקיים שני תנאים בסיסיים. הפרסומות שאתם מקבלים צריכות להיות מותאמות אליכם, שזה בסדר, אני כנראה עדיף לקבל פרסומות על כדורף או מסעדות, מאשר על חיתולים למבוגרים, אולמות אירועים בפתח תקווה או על משחת הלבנה לפנים. סיפור אמיתי, הייתי בתאילנד לפני איזה חודשיים, וכל הפרסומות שקיבלתי היו למשחה שעושה את הפנים שלכם לבנות יותר. מסתבר שזה קטע בתאילנד. אך, אידיאל היופי. אבל התנאי השני הוא להבטיח זמן שימוש ארוך באפליקציה, ופה נוצרת התנגשות בין הרצון שלנו לשלוט בזמן הפנוי שלנו, ולהחליט איך אנחנו רוצים לבלות אותו. מה הבעיה עם שימוש מופרז ברשתות חברתיות? חוץ מזה שאנחנו מבזבזים הרבה מהחיים המאוד קצרים והחד פעמיים שלנו בביה פסיבית במכשיר נייד, במקום להסתכל אלוהים בעיניים, לחוות כל רגע של קיום, לנשק את השפתיים הרכות של האהובה שלך, כאילו זאת הנשיקה האחרונה, כאילו בעוד רגע היא נגוזה לתוך הנצח. או סתם לקרוא ספר או משהו. יש הרבה מחקרים שמראים את הקשר בין שימוש ברשתות חברתיות לבין דיכאון, תחושת בדידות וירידה ביכולת הריכוז. רשתות חברתיות הן לא מרושעות, והמפתחים שעובדים בהם לא חושבים על דרכים לדרוס את המשתמשים המסכנים ולקחת מהם את הרצון החופשי. למעשה, הרבה פעמים הן לא מודעות למניפולציות הנוירולוגיות הספציפיות שהן מפעילות, אלא פשוט עושות A-B טסטינג. פייסבוק למשל רוצה לדעת כמה גדול צריך להיות כפתור הלייק, בשביל לעודד אינטראקציה עם הפלטפורמה. מבחן A-B משתמש בזה שיש לפייסבוק הרבה משתמשים זמינים. הם מחלקים אותם לשתי קבוצות, A ו-B, שכל אחת מהקבוצות האלה נכנסת לפייסבוק היא מקבלת פורטל אחר. קבוצה A מקבלת פורטל זהה, עם כפתור הלייק בגודל 2 פיקסלים, וקבוצה B מקבלת את אותו פורטל, רק עם כפתור לייק בגודל 10 פיקסלים, שזה גדול יותר. כעת, מחשבים סטטיסטיקות על שתי הקבוצות. נניח שגילו שקבוצה B לוחצת על כפתור הלייק יותר פעמים בממוצע, ומבלה באפליקציה כ-5 דקות יותר. אמנם, יכול להיות שמשתמשים בודדים פחות מחבבים את כפתור הלייק הגדול, אבל בהסתכלות רחבה כדאי לפייסבוק להגדיל את כפתור הלייק. כך למעשה הם מפענחים את הטריגרים הנוירולוגיים שלנו, בלי ממש להבין את המנגנון הפנימי שלהם. אבל אחרי אלפי מחקרים כאלה, פוטנציאל התגמול שלהם אמור לגדול דרמטית, מה שיגרום להפרשה מגוברת של דופמין, יצירת הרגל חזק יותר, ועלייה בזמן השימוש שלנו באפליקציות. דרך אגב, גם משחקים לסמארטפון הופכים להיות יותר ממכרים. אני זוכר שלפני איזה שנתיים ישבתי עם איזה ילד של בן דוד שלי והראה לי משחק, קלאש רויאל, קראו לו. ואמרתי, יאללה, אני אוריד גן, נתחבר קצת לצעירים, נראה מה הם עושים. קיצור, הורדתי את המשחק הזה, מפה לשם נכנסתי לאיזה לופ של שעתיים, כאילו לא יכולתי להפסיק לשחק. זה משחק דבילי כזה, שאתה הורס טירות של אנשים אחרים, אני לא יודעת מי ניצחתי שם בכלל. ילדים בני 6 מאוזבקיסטן או משהו, הורסתי את היחסים הדיפלומטיים של ישראל. וקיצור, אז נכנסתי לאיזה לופ מטורף, והשיא היה שאחרי שעתיים, ממש לקחתי את האשראי שלי ושילמתי בכסף אמיתי בשביל לקנות איזה חבילת פרימיום שמביאה לי איזה לוחם חזק, לא יודע, משהו דבילי לגמרי, ותפסתי את זה ומוחקתי את המשחק הזה, אבל זה היה ממש מעניין כמה מהר אתה נשאב למשחקים האלה, וזה באמת הרבה בגלל שגם הם מצליחים להפעיל הרבה טריגרים נוירולוגיים שלנו בכל מיני שיטות שדיברנו עליהם. מעברון דרמטי לקראת החלק האחרון של הפודקאסט בעוד 3, 2, 1. נסתכל על כמה דוגמאות ספציפיות שבהן רשתות חברתיות עושות שימוש במנגנונים נוירולוגיים שהזכרנו. זוכרים את ה-prediction error theory? בניסוי המשך, שולץ בדק אם קופים מעדיפים סיכון נמוך ורווח גבוה או רווח גבוה בסיכוי נמוך, כאשר סך הזכייה נשאר דומה. למשל, האם הקוף יעדיף לקבל טיפת מיץ אחת בכל פעם שהגירוי מוצג, או שלוש טיפות מיץ בהסתברות של שליש? התברר שיש בנו מרכיב חובב סיכונים, שמעדיף זכייה גדולה באחוזים נמוכים, גם שהתוחלת או כמות המיץ הכוללת שהקוף יקבל זהה. האלגוריתם של אינסטגרם מנצל את זה. לפעמים הוא אוגר נוטיפיקציות. נניח שהעליתם פוסט, ודודה אסתר החליטה לעשות לכם לייק. אינסטגרם עשוי לא להציג את הלייק הזה מיד, אלא לחכות כמה דקות עד שעוד התראות יצברו, ואז ישלח לכם תגמול גבוה יותר, של כמה לייקים, שכאמור יגרום לתחושת תגמול גבוהה יותר. עוד פיצ'ר של רשת חברתית, שלדעתי אפשר לקשר לפרדיקשן אירו תיאורי, היא מערכת ההתראות של פייסבוק. כמו שהזכרנו קודם, אנחנו אוהבים פרדיקשן אירו חיובי, וסולדים מפרדיקשן אירו שלילי. בשלב הראשון, מנגנון הנוטיפיקציות עובד בעיקר סביב תגמולים חברתיים. קיבלתם בקשת חברות, עשו לכם לייק, כל מיני דברים כאלה. ואז נוצר הרגל. אבל בשלב השני, גם אם אתם לא משתמשים כבדים שמעלים תוכן, בדרך כלל שתיכנסו לאפליקציה תקבלו התראה על קבוצה, או דיל, או סטורי של חבר, בשביל לא לקבל את החוויה השלילית של להיכנס לאפליקציה ולראות שיש אפס התראות. אף אחד לא אוהב אותי בעולם. שבתורו יביא לפרדיקשן נרור שלילי ולניתוק ההרגל של כניסה לפייסבוק כל פעם שאתם משועממים, או משהו כזה. תרגיל נוסף שבו משתמשות אפליקציית מדיה חברתית היא ה-Infinite Scroll, הידועה לשמצה. כשאתם נכנסים לאינסטגרם או לפייסבוק, אתם יכולים להמשיך לגלול ולגלול ולגלול, שאלגוריתם של פייסבוק וטיק טוק מתאימים לכם תכנים רלוונטיים ומשתדלים לא לחזור על עצמם. אנחנו ממשיכים לגלול לפרקי זמן ארוכים, בין השאר בגלל הטיה פסיכולוגית שנקראת Unit Bias, שנטייה שלנו לרצות לסיים מנה אחת של עבודה או משימה אחת לפני שאנחנו מפסיקים ועוברים לפעולה הבאה. ההטייה הזאת הודגמה למשל בניסויים שנעשו באוניברסיטת פנסילבניה. הגישו לאנשים M&M בצנצנת, עם הנחיה כללית בסגנון של הגישו לעצמכם. קבוצה אחת קיבלה כפית קטנה, והקבוצה השנייה קיבלה כפית גדולה יותר. כמות ה-M&M שנצרכה הייתה מנה אחת, שכמובן הושפעה מהגודל השרירותי של הכפית. יש לנו נטייה לסיים מנה אחת של עבודה ולעצור, פרק אחד של סדרה ולהפסיק, ופרק אחד של ספר וללכת לישון. ברגע שהגלילה האינסופית לא מופרט, הקונספט של סיום יחידת עבודה לא קיים. מה גם שאלגוריתמים של פייסבוק וטוויטר לדוגמה מסדרים את התוכן לא לפי סדר כרונולוגי, אלא בסדר שרירותי משהו שנקבע על ידם, ככה שבכל פעם שתיכנסו לאפליקציה, גם אם זה יהיה בהפרשי זמן קצרים, תקבלו תוכן חדש, שעוד לא נחשפתם אליו. באינסטגרם בחרו גישה ידידותית קצת יותר. הם לא מציגים את הפוסטים בסדר רנדומלי, ומכניסים עוד הצעות לפוסטים, כמו בפייסבוק ובטוויטר, אלא מציגים הודעה של You're all caught up, שמספקת לנו נקודת עצירה כזאת, ונודע להגביל את זמן השימוש באפליקציה. תשימו לב כמה פעמים הגעתם עד להודעה הזאת ונעצרתם. כלומר, כאשר אנחנו גוללים באפליקציית מדיה חברתית, בגלל הגלילה האינסופית, אין מנה אחת של עבודה או סיום, שבו יש לנו נקודת יציאה, בה אנחנו יכולים להפסיק, מה שעשוי להסביר את הנטייה לגלול לפרקי זמן ארוכים. טיק טוק שונה קצת מהאפליקציות החברתיות שדיברנו עליהן. המרכיב של קשרים חברתיים חלש יותר, ורוב האנשים לא עוקבים אחרי אנשים שהם מכירים בעולם האמיתי. טיק טוק מתבסס על אלגוריתם מתוחכם, שיודע לחזות איזה סרטונים יעניינו אתכם במיוחד. איך טיק טוק עושים את זה? בפעם הראשונה שתיכנסו לאפליקציה תקבלו סרטונים כלליים יותר, שכנראה מתאימים לגיל, למגדר ולמדינה שבה אתם נמצאים. סרטונים על אוכל, כדורגל, חתולים, טיולים ואנזק. סתם. עם הזמן, האלגוריתם יראה שאתם נוטים לעצר בעיקר על סרטונים של צבים ושל אנזק. הסרטונים האלה וסרטונים דומים אליהם יתחילו להופיע בתדירות גבוהה. חוץ מזה שטיק טוק מכיר משתמשים רבים אחרים שאוהבים סרטונים של צבים ואנזק, בערך בגיל שלכם וגרים קרוב אליכם. ולכן הוא יכול לנחש איזה קטגוריות אחרות וסרטונים חדשים יעניינו אתכם, תוך שימוש בטכנולוגיה של בינה מלאכותית, שאם אתם זוכרים, עכשיו אתם יודעים גם על איזה מודל הן מתבססות. מחקרים ב-FMRI, עליו דיברנו קודם, הראו שהאלגוריתם שבוחר עבורנו סרטונים מותאמים אישית בטיק טוק, גורם לפעילות מוגברת באזורי התגמול, ביחס לסרטונים רנדומליים שמוצגים בפלטפורמה. כנראה שהאלגוריתם ימשיך להשתפר ויספק לנו תוכן יותר ויותר מתגמל, שיעלה את פוטנציאל ההתמכרות לאפליקציה. ולראיה, זמן הצפייה בטיק טוק עלה ב-75% בשנה האחרונה. זה המון. אז מה עושים? בהנחה שאחת ההחלטות שלכם לשנה החדשה היא לגלול פחות ולהתקשר לסבתא יותר, איך אנחנו יכולים להשתחרר מהרגלים שקשורים לשימוש מוגזם ברשתות חברתיות? השלב הראשון בדרך לשימוש מופחת ברשתות חברתיות ובטלפון בכלל היא מודעות. מחקרים הראו שרק עצם זה שאנחנו מודעים, בדרך כלל מופתעים, מכמות הזמן שאנחנו מבלים בכל יום בטלפון, עשויה להפחית את זמן השימוש. אז עכשיו באמת כנסו לסקרין טיים, תפעילו אותו, ותנסו לראות כמה זמן אתם מבלים בטלפון, וכמה זמן נראה לכם הגיוני לבלות בטלפון. עכשיו אני אתן כמה המלצות שעובדות עבורי. תראו איזה נהן שווה לכם לקחת ולאמץ. באופן כללי, כוח הרצון שלנו קצת מוערך יותר על המידה. כמו שכבר אמרנו, המוח שלנו נשאר דומה למוח של מישהו שהסתובב בארץ ישראל לפני 10,000 שנה. אבל האלגוריתמים של הרשתות החברתיות משתפרות בקצב מהיר בהרבה. בלי לעשות צעדים אקטיביים, יהיה לנו קשה לקבל שליטה על הזמן שלנו בחזרה. יש כמה רמות של צעדים אקטיביים שאפשר לקחת. בספר רגלים אטומיים של ג'יימס קלר, מוצגת הסתכלות מרעננת על הרגלים, איך הם נוצרים, וכמה הרגלים חיוביים יכולים לסייע לנו בטווח הארוך. בספר מוצעות גם דרכים להתגבר על הרגלים שמזיקים לנו. אני אתמקד בשניים מתוכם, להפוך את מקור ההרגל ללא נראה, ולהפוך אותו לקשה לעשייה. זוכרים את תחילת הפרק? דיברנו על הרגלים, ועל זה שהם מורכבים משלושה חלקים עיקריים, סימן, פעולה ותגמול. החלק שהכי קל לנו לשבור הוא הסימן. אם תחברו את ההתראות בטלפון, או שיהיה מונח בתיק, זה ישבור לפחות חלק משרשרת הרגל של הודעה, פתיחת הטלפון ושימוש. אם אנחנו רוצים להפוך שימוש ברשתות חברתיות לקצת יותר קשות לעשייה, אפשר לנסות למחוק את האפליקציות עצמן. כל הרשתות החברתיות מציעות גם גרסאות שאפשר להשתמש בהן באינטרנט, אבל הן בדרך כלל נוחות פחות מאפליקציות היהודיות לטלפון. עוד גישה שאפשר לנסות היא למחוק לחלוטין את האפליקציה אחרי כל שימוש. אתם תורידו אותן מחדש שתרצו להשתמש בהן, אבל להוריד אפליקציה זה קשה יותר, מאשר סתם להיכנס אליה והמרווח בין הסימן לבין הפעולה של שימוש באפליקציה יעזור לכם להפחית מזמן השימוש. עוד כמה צעדים קטנים וקונקרטיים שעוזרים לי ושווה לכם לנסות. הצעד הכי פשוט שאפשר לעשות הוא לוותר על טלפון בחדר השינה. תרוויחו חצי שעה נקייה מהסחות דעת שאתם נרדמים, וחצי שעה נקייה מהסחות דעת שאתם מתעוררים לעולם בלי התראות מהעבודה. הדבר האקטיבי היחיד שצריך לעשות זה לקנות שעון מעורר. אתם קודם כל תשנו טוב יותר, אור כחול שמשתחרר מסמארטפונים מדכא שחרור של מלטונין, הורמון שגורם לנו להיות עייפים. והתחלה השלווה יותר של היום, שאתם לא מתעוררים לפיד מלא התראות, תחזיר את ההשקעה מהר. אפשרות נוספת היא שבעקבות השלב של המודעות, תראו באיזה אפליקציות אתם משתמשים יותר מדי לטעמכם, ותשימו עליהן מגבלת זמן. אפשר לעשות את זה באייפון ובאנדרואיד. דיברנו על unit bias. אחת הבעיות ברשתות חברתיות היא אי נקודת יציאה. כלומר, המשך גלילה בפיד, בלי התחושה שנגמרת יחידת עבודה אחת, מה שעלול להוביל לזמני שימוש ארוכים. למשל, תשימו הגבלה על השימוש שלכם באינסטגרם, ל-10 דקות ביום. אחרי 10 דקות תקפוץ לכם מין התראה כזאת של אייפון, הגעתם לסוף השימוש היומי שלכם, אתם רוצים להמשיך, אתם לא רוצים להמשיך. גם אם תבחרו להמשיך, בכל מקרה זה איכשהו מסדר לכם את הזמן, ובפעם הבאה שתקפוץ התראה כזאת, תגידו, וואו, עכשיו אני כבר 20 דקות רצוף באינסטגרם, אני הולך לצאת ממנה, וזה מחזיר קצת מהשליטה בזמן שלנו. למחמירים יותר, אני משתמש באפליקציה שנקראת Freedom. אתם מגדירים לאיזה אתרים ואיזה אפליקציות לחסום, ומתחילים סשן, או פרק זמן שבה אתם לא יכולים להשתמש באפליקציות האלו. אם חיוני לכם להיות זמינים בוואטסאפ, אתם יכולים לחסום רק את פייסבוק ואינסטגרם, לפרק זמן מסוים. היא גם מסתנכרנת וחוסמת לכם דברים מהמחשב, ככה שלא תוכלו להגיע אליהם בכלל. אלטרנטיבית, אפשר פשוט לזרוק את הטלפון למקום מאוד לא נגיש. בפרק הזמן בו אתם רוצים לעשות עבודה מרוכזת, ונקייה מהסחות דעת. תשאירו אותו בחדר השינה, או אם אתם מרגישים שברירים במיוחד בבוקר, תזרקו אותו על ארון בגדים למקום שיהיה אפשר להגיע אליו רק עם סולם. או תנו אותו לחבר או לבן הזוג עם הנחיה לא לתת לכם אותו בשעה וחצי הקרובות. ההסכם החברתי הזה יגרום לכם להתנתק מהטלפון. ואם אתם ממש ממש סוטים, אתם יכולים לעשות מה שאני עושה ולהפוך את הטלפון לשחור לבן. דיברנו על מבחני A-B, שרשתות חברתיות עושות בשביל להפוך את חוויית השימוש ליותר ממכרת, ועשו אותן על טלפונים בצבעים, כמו שיש לרוב האנשים השפויים. הודעות שלא נקראו בוואטסאפ והנוטיפיקיישנס באינסטגרם ובפייסבוק הן בצבע אדום חזק, שמעודד אינטראקציה, ובכלל הצבעים באינסטגרם ובטיקטוק ממש חזקים ומושכים. ברגע שהופכים את הטלפון לשחור לבן יקרו כמה דברים. קודם כל זה מטורף כמה חוויית השימוש משתנית, אתם לוקחים את הטלפון שלכם ולא מזהים אותו. אתם תהיו הרבה פחות בפלאפון, והחיים שלכם יהפכו להיות קצת יותר עצובים. נכנסים לאינסטגרם והכל אפור ואגום כזה, וחברים שלכם יצחקו עליכם קצת, מניסיון. אז זה לא לכולם, אבל בכל מקרה יש מדריכים באינטרנט, לאיך עושים את זה גם באייפון וגם באנדרואיד. תנסו ליום אחד, רק בשביל לראות כמה זה משמעותי, וברגע שאתה רואה את הטלפון שלך בלי צבעים, פתאום הצבעים קצת פחות משפיעים. זה קטע, תנסו. זהו, עד כאן הפרק להיום. דיברנו על המוח, על מנגנונים נוירולוגיים שקשורים בהתהוות ויצירה של הרגלים, על דופמין, על דרכים בהן רשתות חברתיות מנצלות הרגלים, בשביל להפוך את חוויית השימוש שלנו בהן ליותר ממכרת. ועל דרכים בהם אנחנו יכולים לנסות ולהתחיל לקחת שליטה על הזמן שלנו בחזרה. מקווה שנהנתם, אני נהנתי להקליט הפרק הזה. ספרו לי חוויות, ספרו לי איך היה, מה אהבתם, מה פחות אהבתם, על מה תרצו עוד פרקים של הפודקאסט הזה. אז אם יש משהו שבא לכם להגיד לי, אתם מוזמנים לחפש אותי. אמיר הררי בפייסבוק, אמיר הררי 5 באינסטגרם, תכתבו לי, אני אשמח. ותמחקו את האינסטגרם, אה? זה השטן לא ברא אותה, אמירו! יאללה, עד הפרק הבא.